Parashat Kitissa, c'est parasha miyuchedet. הרב צבי יהודה זצ"ל היה מסביר לנו שכל הפרשיות כמעט בתורה מסודרות לפי זוגות. זאת אומרת, זוגות העוסקים באותו הנושא. למשל, ישנו איזשהו זוג שעוסק בבריאת העולם, בראשית נוח. זוג העוסק בפרשת אברהם זה לך לך וירא. ואגב, ראיתי ברש"י, נדמה לי במסכת שבת, שאומר פרשת אברהם. כנראה שהוא מתכוון גם ללך לך וירא. חיי שרה תולדות עניינו של יצחק, וכן הלאה. כל הפרשיות מסודרות זוגות זוגות. וכן בספר שמות, שמות וירא זה השיעבוד, בו בשלח זה יציאת מצרים, יתרו משפטים מתן תורה, תרומת תצווה, בניית או בניין המשכן. פרשת כי תישא אין לה בן זוג, היא מבודדת. הפרשה הבודדת הראשונה בתורה. כן? אחרי כי תישא יש עוד פעם זוג, ויקהל פקודה. מה שאין כן פרשת כי תישא, היא בודדת. מדוע? משום שהיא עוסקת בנושא לא נעים, בחטא, במשבר. כלומר, יש פה חלק מעניינה של התורה לספר לנו כיצד מתמודדים עם מצב המשבר של החטא. ויש כמה סוגי חטאים. הסוג הראשון של החטא הוא חטא העגל, שהוא דומה ומתאים באופיו לחטאו של אדם הראשון. יש לנו, כן? הזוגיות זה הסדר. כל דבר הוא מסודר. כלומר, הזוגיות זה בא לומר שכל דבר נבחן מצד עצמו ומצד הבחנתו על ידי זולתו, הכרתו על ידי זולתו. כלומר, מה שנקרא האובייקטיביות והסובייקטיביות, עצם הדבר והדבר כפי שאני תופס אותו. למשל, פרשת יתרו משפטים זה מאוד ברור. עצם התורה, מעמד הר סיני, עשרת הדיברות, ואיך אותן עשרת הדיברות האלה נקלטות אצלנו, זה המשפטים. אבל בחטא יש מניעה. החטא איננו חלק מן הסדר. אז אנחנו מנועים מלהתבונן בו מבחינה זוגית. אף על פי כן, יש בן זוג לפרשת כי תישא, אבל הבן זוג הזה נסתר, כן? הוא לא בספר שמות. הוא נמצא בספר ויקרא. כן? ספר ויקרא, ויקרא צו, זה זוג. שמיני, אין לו בן זוג. עוד פעם, תזריע מצורה, זוג, החרימות קדושים, זוג, כן? אין בן זוג לפרשת שמיני. אם כן, יש לנו פה שתי יחידות שאין להן בן זוג. אם כן, זה הזוג. שמיני זה הבן זוג של פרשת כתיסה. שניהם מטפלים באותו חטא במישור אחר, כן? פרשת כתיסה זה חטא אדם הראשון במישור של האומה כולה. פרשת שמיני זה חטא אדם הראשון במישור של הכהונה. עכשיו, במה זה דומה לחטא אדם הראשון? כן? חטא אדם הראשון, חטא העגל וחטא נדב ואביהו בפרשת שמיני. הצד השווה שבשלושת החטאים האלה, ששלושתם הם חטאים של חוסר סבלנות. כלומר, אדם הראשון הצטווה לאכול מן הפרי, מפרי עץ הדעת. הצטווה לאכול, אבל היה צריך להמתין. ענה אדם, המתן עד יום שבת. והוא רצה לאכול כבר ביום שישי. כמו כן, גם פרשת העגל היא תוצאה מחוסר סבלנות של העם שרואה שמשה בושש לבוא. וירא העם כי בושש משה לבוא, אין זמן, כן? כבר רוצים עכשיו, עשה לנו אלוהים. לא מוכנים לחכות עד שמשה יבוא לעשות לנו אלוהים. ולכן יש פה דמיון בין שני החטאים. וכן בפרשת נדב ואביהו, לא רצו נדב ואביהו להמתין עד שיקבלו הוראה מרבם מה לעשות, התחצפו לפני רבם, הורו הלכה מחוסר סבלנות. כן.
מה זאת אומרת עשה לנו אלוקים? הרי אלוקים דיבר איתן, אמרו לה עשה לנו אלוקים. זה מלא שיש אלוקים, מה הם
רוצים אלוקים? טוב, צריך להבין שבאמת זה מוזר מאוד. אי אפשר לפרש את הפסוק הזה, עשה לנו אלוהים, בפירוש מודרני, להגיד, תעשה לנו עוד בורא עולם. זה שטויות, כן? וכי הנזמים שבאוזניהם בראו את העולם, הוציאו אותם ממצרים, כן? מראו שיש משמעות אחרת למילה אלוהים שם, ואנחנו עוד מעט נלמד את המשמעות, כן?
אנחנו רואים שאדם הראשון נצטווה לאכול
מן הפרי. שנצטווה לאכול מן הפרי בכלל, כן? ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל.
פסוק אחרי זה מה כתוב?
פסוק אחרי זה סותר את הפסוק הראשון. הפסוק אחרי זה אומר, ומפרי את הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. אם כן, יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה. עשה ולא תעשה, מי דוחה את מי? כלל בהלכה, עשה דוחה לא תעשה, נכון?
אבל זה לא הכוונה שהכל חוץ מזה?
לא כתוב לא חוץ ולא מלבד. לא, יש ביטויים בעברית תנכית שפירושם חוץ מ... משמע אתה לא מוצא את הביטוי הזה. חוץ מזה, מה זה? זה סדיזם? לברוא עץ שלעולם לא יוכלו ממנו? בשביל מה? כן? סתם שרירותי ככה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיוכל?
כמו חיות
ש... נו, אז זה פייר? זה בסדר? גם החזיר עתיד להאכל, כן? כך אומר האור החיים, חזיר שעתיד לחזור לישראל. לא, החטא הזה הוא שבירה. השבירה אין לה סדר. זה לא אובייקטיבי ולא סובייקטיבי. זה משהו שמחוץ לאפשרות שלנו להכניס לסדר. אנחנו לא מסוגלים להכניס לסדר את החטא.
דווקא החטא הזה, הרי יש גם
חטאים במשך התורה. כן. אז כפי שאמרתי, יש שני סוגי חטאים בתורה. יש חטאים של חוסר סבלנות, ויש חטאים של אדישות. זה בדיוק הפוך אחד מהשני. מה זה חוסר סבלנות? עוד לא הגיע הזמן ואתה כבר רוצה, ואדישות זה כבר הגיע הזמן ואתה בכל זאת לא רוצה. כן, ביחס לזמן אפשר לחלק את החטאים לשני סוגים, סבלנות, חוסר סבלנות ואדישות. מה יותר חמור? אדישות כמובן יותר חמורה. כי אם אדם חסר סבלנות זה סימן שאכפת לו, רק הוא לא מוכן לחכות, אבל אכפת לו. אבל אדישות זה נורא, זה כפירה. זאת אומרת, כבר הגיע הזמן ואתה לא רוצה, כן? ולכן אנחנו מוצאים שני חטאים גדולים שעשה עם ישראל בזמן המדבר. אחד, חטא העגל, השני, חטא המרגלים. חטא העגל נסלח להם. חטא המרגלים לא נסלח. כל הדור מת במדבר. כן? כלומר, יש חומה יותר גדולה לאדישות. אם כן, החטא הזה של חטא העגל הוא, כפי שאמרנו, מחוץ לסדר. אבל, משום מה, הוא כתוב בתורה. וכפי שאמרנו, גם יש לו סדר נסתר, יש לו בן זוג, פרשת שמיני. אם כן, אפשר, יש כאן רמז של התורה. לאי סדר יש גם סדר. כלומר, גם הכישלון הוא חלק מן התוכנית. זה מה שנקרא כישלון מתוכנן. כפי הביטוי שהשתמשתי בו גם פעם. כן? כלומר, זה כישלון מתוכנן, הוא חלק מן התוכנית. בלי חטא העגל, מה שהוא היה חסר בתורה, דבר חשוב ביותר, אנחנו עוד נראה מה היה חסר לנו, כן? ולכן אפשר ללמוד את כל הפרשה הזאת בשני אופנים. או באופן של בדיעבד, זאת אומרת, אסור היה לעשות את העגל, זה מאוד לא יפה שבני ישראל עשו את העגל והם נענשו על זה. בדיעבד, אין מה לעשות, כדי לתקן קצת את זה, ניתנו להם לוחות שניים, לא בדיוק דומים ללוחות הראשונים, אבל ניתנו להם לוחות שניים. כן, כדי לתקן את החטא הנורא הזה. זאת הסתכלות אחת. זאת אומרת שלפי ההסתכלות הזאת, חטא העגל יכל גם לא להיות. פירוש הדבר, האדם חופשי, אבל הקדוש ברוך הוא כביכול איננו יודע במה הוא יבחר. הסתכלות שנייה לכל הפרשה הזאת יכולה לומר, לא, בעצם חטא העגל זה חשוב מאוד, צריך היה שיהיה. לכן אין האדם חופשי לומר, לא אעשה את העגל. בסופו של דבר היה צריך שיהיה. למשל, כתוצאה מחטא העגל, ניתנו הלוחות השניים. ועל ידי הלוחות השניים, נתקיים דבר חשוב ביותר, אנחנו רואים את זה בסוף הפרשה, זה בפרק למד דלת, פסוק כף זין. למד דלת, כף זין. ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה, מה זה על פי? שאומרים על פי בעברית, מה מתכוונים? אני עושה ציטוט, למשל, אני מצטט משהו. בראשית ג' פסוק כף זין. אז אני כותב, אם אני מצטט בדיוק, אני אומר בראשית ג' פסוק כף זין. ואם אני אומר על פי בראשית, בג' כף זין, זאת אומרת שזה לא בדיוק אותו דבר, נכון? כלומר, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה, כלומר, מתוך השתנות מה, קראתי איתך ברית בית ישראל. מעניין, מה זה העל פי הזה? כן? חז"ל אמרו על הפסוק הזה, מסכת גיטין, דף ס"ח עמוד ב', לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה, שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. כלומר, זה מעניין, איך חזל ראו פה את התורה שבעל פה בפסוק הזה. לא רק יש כתוב על פי, אלא יש שהתורה שבעל פה זה לא התורה שבכתב, זה על פי התורה שבכתב. זה משהו מעין התורה שבכתב, אבל יש הבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. בתורה שבכתב כתוב עין תחת עין, בתורה שבעל פה כתוב ממון. כן, זה על פי התורה שבכתב. ואיך ניתנה כאן התורה שבעל פה? לפי זה אנחנו רואים פה משהו חשוב מאוד. כתוצאה מחטא העגל נכרתה ברית עם ישראל, שהיא הברית היחידה שעל פי הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל. וזה הברית של תורה שבעל פה. כל זה כתוצאה מחטא העגל. ולכן השורש של תורה שבעל פה זה הלוחות השניים. כי הלוחות הראשונים זה לוחות שניתנו מן השמיים ללא שום התערבות של יד האדם. הלוחות באו מהקדוש ברוך הוא, והכתב בא המכתב, מכתב אלוהים הוא. חרות על הלוחות. מה שאין כן הלוחות השניים, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ניתנו לוחות חדשים שהאדם פסל אותם והקדוש ברוך הוא כתב עליהם. יש כבר שיתוף פעולה ביצירת התורה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. קוראים לזה בדיוק תורה שבעל פה. מה זה התורה שבעל פה? כשהרבנים פוסקים הלכות למשל, הם פוסקים על פי התורה. זאת אומרת, זה התורה, זה תורת השם, דרך פיותיהם של חכמי ישראל. אם כן, אפשר לומר, זה היה חיוני ביותר שינתנו הלוחות השניים. אלמלא הלוחות השניים לא היה לנו תורה שבעל פה, בעצם היה חסר לנו את עיקר ההתקשרות של הקדוש ברוך הוא איתנו. אבל אי אפשר שיהיו לוחות שניים, אלא אם כן נשברו הראשונים. אם כן, צריך שישברו הלוחות הראשונים. נו, ואיך ישברו הלוחות הראשונים? צריך שישראל יעשו עגל, ואז משה ישבור את הלוחות הראשונים, ואז יוכלו להיכתב הלוחות השניים. בדיוק, ישר כוחך ששברת, ששיברת. כן, ולכל היד החזקה אשר עשה משה, מה זה היד החזקה? חז"ל אומרים שהוא שבר את הלוחות. כל הכבוד. של מה? אשר שיברת, ישר כוחך ששיברת. ככה רש"י מסיים את התורה. כלומר, בסיום פירוש רש"י על התורה, ישר כוחך ששיברת. כל הכבוד לך משה, ששברת את הלוחות הראשונים, ככה לפחות עכשיו יש לוחות שניים. מצוין. זאת אומרת שחטא העגל הוא חלק מתוכנית שלמה. חייב חטא העגל להיעשות. כן? זה השיתוף של האדם. חטא העגל הראה שהאדם מפתח כוח, נגיד, להשתתף במתן תורה. הלוחות השניים? רגע, מה זה לוחות שניים? לוחות שניים זה לוחות שניים. הם חייבים להיות שניים למשהו. כמו כן, התורה שבעל פה היא חייבת להיסמך על משהו. היא חייבת להיסמך על יסוד שהוא כולו אלוהי, וזה השברי לוחות ראשונים שנמצאים גם כן בארון. הם היו צריכים להיות שבורים. לא, צריך איזשהו אידיאל להתייחס אליו. אם אין לך אמת מידה שאליה אתה מתייחס, אין תורה שבעל פה. אז זה הכל פילוסופיה. כלומר, אם היה רק לוחות שניים, אז לא הייתה אמת מידה של תורה שבכתב להתייחס אליה. מובן או לא? רגע, הבנת בינתיים בשלב הזה?
לא, להתייחס
למה? אז לא הבנת את המשפט, זה מה שרציתי לדעת. הלוחות הראשונים הם אמת מידה שאליה אפשר להידמות. יש לנו קשר. עובדה שהיא הייתה והיא נשארה בצורה של שברים. כן, סליחה. הכל מתוכנן. ונקדש בכבודי, זה כתוב במפורש בפרשת יצווה, כן, שקידשת את המשכן ונקדש בכבודי, אומר רש"י, בישר לו על חטא אדם ואביו. זה חלק מהתוכנית. זה מה שנאמר, כן? הוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש על פני כל העם יכבד, שמשה חשב שהוא זה שימות באותה הזדמנות. ואז הוא ראה שנדב ואביהו, כל הכבוד, הם יותר ממנו. כן.
רב פעם ציין שהמעמד של הרב גוזין בר מדבר זאת ההורדה של התורה מן השמיים לארץ.
כן.
זה יכול להיות מצב של לוחות ראשונים, והמעמד של הרב גוזין בר מדבר, והחוץ לארץ של
הגינה. כן, אבל זה בחוץ לארץ. כלומר, בחוץ לארץ התורה שבעל פה ניתנת בצורה כזאת, בצורה של משבר. בארץ ישראל לא היה צריך את זה, לכן הרגיזים והריבל. אבל בחוץ על הארץ, כשהתורה ניתנת מפאה המאורעות, מפאת ההכרח ההיסטורי, התורה ניתנת מחוץ לגבולות ארץ ישראל, אז זה מופיע בצורה שזה מופיע.
אם התורה הייתה ניתנת בארץ, אז בארץ המשבר הזה
שיהיה... נכון. הרי איך מסתיימת התורה? באיזה מילים? לעיני כל ישראל. נא להסתכל על סוף ספר שמות. בפרק מ', פסוק למתחת. כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל. מזכיר לך משהו? לא קשבת. אתה שאלת ואני עונה לך ואתה מסתכל משהו אחר. כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל. מזכיר לך משהו? את סוף התורה, נכון? אבל אף על פי כן התורה מוסיפה בכל מסעיהם. כלומר, היה ראוי שהתורה תיגמר כאן, אבל לא גמרו לנסוע. אז יש כל הסיפור של ויקרא. כן.
אם הלוחות השניים מסיימים את השיתוף של האדם,
כן.
הקדוש ברוך הוא, לגבי
יציאת
התורה.
כן.
אז מה הלוחות הראשונים, מה השאיפה שלנו ללוחות הראשונים, שיחזור מצב שכל התורה תבוא כולו?
לא, זה לא יחזור. זה לא יחזור, זה מתאחד. ישראל וקודשא בריחו ואורייתא אחד הוא. כן? זה מתברר במהלך השנים.
זאת אומרת, השאיפה, אז למה אנחנו שואפים?
שהלוחות הראשונים והשניים יהיו אותם הלוחות. כן. ודאי שזה סותר את הבחירה. אם אני אומר שהחטאים מתוכננים, זה סותר את הבחירה. אני אמרתי את זה מראש. אם אני אומר שהחטא הוא בדיעבד, אז יש בחירה חופשית לאדם, ואז זה סותר את הידיעה של הקדוש ברוך הוא. אם אני אומר שהחטאים מתוכננים, אז זה מסתדר עם הידיעה של הקדוש ברוך הוא, וזה סותר את הבחירה של האדם.
אז למה מגיע העונש?
אז לא מגיע העונש. בדיוק. מה?
יש לו
תדגיע כמו התורה שבעל פה, תורתו שבעל פה
זה
אין לעשות להשאיר
את תורתו
של תורתו. כן, זה שבירת לוחות. זו שבירת לוחות. מה זה יפירו תורתך? לשבור את הלוחות. למה צריך להפר תורתך? בגלל שאנשים התחילו לעבוד את העגל. כן, זה דבר. אבל מה הנסיבות הגורמות שצריך להפר את התורה? נסיבות מקולקלות, נכון? שישראל בגלות, זה מקביל לעגל, לחטא העגל. כן.
אידיאל שנמצא בראש הר ולא צריכים לשאוף ולהגיע, זה אידיאל, זה נשמע. אידיאל שבור, איך אידיאל יכול להיות שבור?
כי פעם הוא היה שלם.
מה אנחנו? אידיאל בעצם טבעו נשמע כי הוא צריך להיות שלם עוד כל הזמן. אני מתחשב במציאות, אני נמצא משהו אחר.
כן, אבל האותיות צהלו למעלה, אומר המדרש. כן? השברי לוחות זה רק התשתית של האותיות. האותיות פרקו למעלה. כתוב, יש מדרש כזה שמשה ירד מנהר ואז הלוחות נעשו כבדים כי האותיות פרחו. כן.
זה
נשאר משה
מהלוחות הראשונים
בתוכנו. כן, זה שברי לוחות. כן. אידיאלים שבורים, זה מדריך אותנו תמיד. כן. באמת לא מגיע. לפי זה לא מגיע העונש. כן? לכן, אני אמרתי, יש פה שתי קריאות אפשריות. יש שאלה ידועה, כן? זאת השאלה של הרמב״ם. כולם שואלים אותה. כן? אם הקדוש ברוך הוא יודע מה שאני עומד לעשות, כן? אז אני מבחירה חופשית. מכיר את השאלה. נו, מה אומר הרמב״ם? שזאת לא שאלה, נכון? אז מה עושה הרמב״ם? פתר אותך מן השאלה. אז מכאן ואילך אתה יודע שני דברים בבת אחת. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה, אם כן הכל מתוכנן, ואתה יודע בבת אחת שאתה בן חורין לחלוטין, וזה שזה לא מסתדר לך בראש, זה לא נורא, זה מעשיר אותך בשתי אפשרויות של קריאת התורה. עד עכשיו חשבת שאתה צריך לקרוא את התורה פעם אחת, עכשיו אתה קורא אותה פעמיים. פעם אחת לפי הידיעה, פעם אחת לפי הבחירה. או? כך אומר הרב צדוק הכהן מלובלין. כן? טוב. מה? הוא אומר את זה בכל הספרים שלו. כן? מה?
זאת
אומרת,
אם הקדוש ברוך הוא יודע
שבן אדם
מסוים
אקסוי
הולך לעשות
עבירה, אז לפי זה לא מגיע לו עונש,
נכון?
הוא יודע
שבן אדם הולך עבירה. עכשיו, בפרקי אבות נאמר, איזה גיבור צרוף.
נכון. אז הקדוש ברוך הוא
צופה אם
הבן אדם יעשה את זה או לא. הקושיה ידועה, זה מה שאמרתי. אין לנו תשובה על הקושיה הזאת, זה גם לא משנה. מכיוון שאין לנו תשובה, אז אנחנו עכשיו רשאים להתבונן בשני הדברים כאמת. כן.
יש תוכנית של רבים שנתגלגים של אחר, אז הוא לא אומר שהאיש הספציפי
זה התשובה של הרמב״ם. זה התשובה של הרמב״ם בנושא אחר, כן, לגבי הבטחות. מה? זה לא כל כך פשוט הנקודה הזאת, כן? כי אנחנו רואים שאם אנחנו מדברים על ידיעה של הקדוש ברוך הוא, אז הכל צפוי. כן? ככה אומר רבי עקיבא, הכל צפוי. כן? נו. זה אחד מהיסודות, סליחה, של החזרה בתשובה. כן? איך חוזרים בתשובה? עד כל זמן שאני רוצה את החטא, זה חטא שלי, זה על פי הבחירה שלי. ברגע שאני מואס בחטא, אני מתחרט, אני מתוודה, אני מקבל לא לעשות יותר, אז מה יהיה עם החטא? זה כבר הופך להיות חלק מן הידיעה. זה, כלומר, החזרה בתשובה משיבה את החטא מן הבחירה לידיעה. שוב חידוש של רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו תקנת השבים. כן.
והשאר
הזה לא מובן
לי בעצם ההתנהגות של הקדוש ברוך הוא כשהעם חטא.
כן.
מצד אחד הוא אומר, ורש"י ממחיש לנו את התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה,
שאני
חליש,
אם
אתה עכשיו לא מתפלל ולא מתערב, אז אני...
אני אשמיד, כן.
אז כלומר, מפה... אפשר לבוא אליו, אבל לשאול, אז מה עם הברית של אברהם אבינו? מה עם הברית
של... לא, זה הכל משחק מחור, זה הכל שם ניסיון למשה, האם הוא יהיה מסוגל לשבור את הלוחות או לא. כלומר, אם התפקיד, מה שמשה צריך לעשות באמת עכשיו זה לשבור את הלוחות ולהציל את עם ישראל, אז עכשיו יש רק ניסיון למשה, האם הוא יעמוד בניסיון הזה או לא יעמוד בניסיון הזה. וגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שמשה יעמוד בניסיון, כל זה כדי לרומם אותו. כן, כן, בדיוק, כן. הרי יש, החז"ל אומרים ככה, מה זה, ואתה אני חלי ואכלם. מה זה אני חלי? תן לי להרוג אותם. רגע, מה זה תן לי? כאילו משה מעכב פה מישהו. כן? אלא זה רמז. זה כמו שאומרים, תתפסו אותי לפני שאני שורף פה את המועדון, כן? אבל תתפסו אותי. כן? זאת קריאה, אני מבקש שתתפסו אותי. כן? אז גם כן, מה? כן, כן, אמרתי חז"ל, כי אני לא אוהב כל הזמן להגיד הזוהר אומר, כי אחר כך אומרים שאני כל הזמן אומר זוהר. כן, אבל ואתה, אני חלי ואכלם, כלומר, תן לי, תן לי, זה כלומר, זה רמז, הוא רמז לו, תשמע, תתפוס אותי לפני שאני עושה פה משהו. ויש דווקא במדרש רבה, למשל, לאב שרוצה, יש איזה ילד שעשה איזה עבירה, צריך, הוא צריך לקבל את העונש שלו. מה העונש המתאים לו? שהוא יפחד. אז איך מפחידים את הילד? האבא מרים את היד כדי להכות, האם באה, לא, 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 אל תכה, כן? תופסת לו את היד. מה הילד חושב? שהאב רצה להכות, ושהאימא מנעה את זה. והכל, זה מתוכנן מראש. או? כמו כן, גם התגובה של משה רבנו. כן? ברור, זה לא היה עולה על הדעת בכלל שהקדוש ברוך הוא ישמיד את עם ישראל. אבל זה היה ניסיון למשה. כן, מה? נכון, זה בדיוק מראה עד כמה הניסיון היה גדול, ואני אסביר את הנקודה. אולי תסתכלו בפרק למד ג' בפסוק, לא, סליחה, לא ב... בפרק למד ב' פסוק י'. ועתה אני חלי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. איפה מצאנו שהקדוש ברוך הוא עשה מישהו לגוי גדול? אברהם. כלומר, ההצעה כאן, הקידום המוצע למשה, אתה תהיה אברהם חדש, נכון? זאת הצעה לא, לא רעה, נכון? מפתה, לא? תשמע, באמת הם רשעים, הם עובדים עבודה זרה, באמת לא יפה מה שהם עושים, אז אני חלי ואעשה אותך לאברהם חדש. מה משה הבין? הבין מה שהמהר"ל אומר, שבעצם מדרגת משה כבר יותר גדולה ממדרגת אברהם. מדוע? אברהם נקרא בספר יהושע, על פי דרשת חז"ל, בשם האדם הגדול. מה זה האדם הגדול? אישיות ענקית. הוא בולט מאוד, אברהם אבין. הוא ענק. ענק שבענקים. אדם גדול. ומה משה? משה הוא כלום. הוא בטל לעומת כל האומה כולה. הוא האדם הכללי. אדם גדול זה פרט גדול. אדם כללי זה פרט שבטל לעומת הכלל, הרבה יותר גדול. לכן משה אומר, איזה קידום זה, זה שום דבר. עד רבה. וזה מה שהוא אומר בפסוק, בפרק למד ב', פסוק למד ב', הלב שבלב. אומר משה, ואתה, אם תישא חטאתם, פסיק, ואם עין, פסיק, מכן הנה מספרך אשר כתבת. מבחינת העברית זה לא מובן, כן? ואתה, אם תישא חטאתם, נו, אז מה יקרה? היה צריך להיות כתוב מוטב, נכון? אפילו רש"י מוסיף את המילה הזאת. ואתה, אם תישא חטאתם, הרי טוב. אבל לא כתוב ככה בזוהר. ואתה, אם תישא חטאתם, לא כתוב טוב. אלא מה? צריך לקרוא את זה ככה, לפי הפשט. ואתה, אם תישא חטאתם, ואם אין. כלומר, בין שתסלח להם, בין שלא תסלח להם. בכל מקרה, מכן הנה מספרך אשר כתבת. כלומר, הבקשה של משה זה להיבטל כאישיות פרטית. משה מחוי. אין אישיות פרטית של משה. הוא מחוק. זה מה שהוא ביקש. כן. כן, זה בדיוק העניין. זה התוצאה לפי חז"ל. כלומר, הוא ביקש על כל פנים להיות מחוי. כן. מה זאת אומרת, מה זה קשור לך כרגע? ואתה במצב הזה. כן, זה הרב צבי, אתם יודעים, מסביר ככה. תראו את הסנגוריה של משה, בפסוק למד א'. וישוב משה אל השם ויאמר. מה הוא הולך לעשות בעצם? לסנגר, נכון? איך הסנגור פותח את נאום הסנגוריה? הוא אומר ככה, אנא, הנה סנגוריה נפלאה, חטא העם הזה חטאה גדולה. ככה פותחים את נאום הסנגוריה. ויעשו להם אלוהי זהב. ואתה, כלומר, במצב הזה, דווקא מתוך מצב של חטא, אני דורש ממך שתסלח להם. זאת אומרת, בשם סגולת ישראל, אם הם לא היו עושים חטא גדול, אז היינו אומרים, תשמע, יש להם גם זכויות. יש להם עבירות, אבל גם זכויות. אבל כאן זאת העבירה הגדולה שבגדולות. ואף על פי כן, אני דורש ממך, בשם סגולת ישראל, לסלוח להם. לכן דווקא המילה ועתה היא מדויקת. מובן? מה? עכשיו, לצורך זה... מה?
משה לא מבקש
מלסלוח,
הוא אומר לו, ואתה...
כיסח אתה. כלומר, תסבול את זה שהם חטאו.
אבל בכל מקרה הוא מבקש,
הוא בכל מקרה ימחה. הוא כן, מה אכפת לו?
לא משנה מה, תסלח לעם, אבל אותי, מכן עם המסלוח.
כן, זאת אומרת, הוא מבקש לבטל, הוא דוחה את ההזמנה להיות גוי גדול. כן, גוי גדול, אפשר לומר ככה. הקדוש ברוך הוא עומד במצב כזה שבו כל העם חוטא חוץ מאחד. אז הוא משתמש בו כדי לקטרג על ישראל. אומר משה, אני לא משחק במשחק הזה, מכן הנה. יש אפילו מדרש נפלא שאומר... מה?
אבל גם זה מכור. כי משה יודע...
ברור, ברור. כן, ברור. כי הקדוש ברוך הוא ידע שמשה ראוי לזה. זאת אומרת ש... אפשר לומר ככה. יש אפילו ראיתי מי שהסביר שמדוע משה שבר את הלוחות, כדי גם לחטוא הוא, שגם הוא יחטא. כן, כלומר, כדי שלא יהיה אפשרות, לא תהיה אפשרות לקטרג על ישראל. ברור? אבל כאן למדנו דבר חשוב. הרי מה גרם שהקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את ישראל, במרכאות? זה שהם עבדו עבודה זרה, נכון? עכשיו, איפה כתוב שאסור לעבוד עבודה זרה? בתורה זה כתוב, נכון? כלומר, אם כן, יש פה איזה ניגוד חריף בין התורה לבין עם ישראל. מה עדיף ממה? זאת השאלה. אם נאמר שהתורה עיקר, אם ישראל אינם מתאימים לזה, אז אין עם ישראל, נשארת תורה. למי תעבור התורה? לתלמידי משה. מה זה ועשה אותך לגוי גדול? שמכאן ואילך ההגדרה של היהודי תהיה מי שמקבל את תורת משה. ומשה לא מקבל, אומר, ההגדרה של היהודי זה בני אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, הגדרה לאומית, וזה יותר חשוב מהתורה. זאת בעצם השאלה שנשאלה בבראשית רבה. הרי ידוע שהתורה וישראל קדמו לעולם, כלומר, אלמלא זה אין עולם. והשאלה, מה קדם למה? תשובת המדרש, ישראל קדמו לתורה. בעצם זה מה שעשה משה. יש אפילו מדרש בתנחומה שאומר, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, כתוב, הם עבדו עבודה זרה. שאל אותו משה, שיפת סגולת ישראל. הרב ציודה היה מסביר, זה ממש היה חודשיים לפני פטירתו, הוא הסביר ככה, כי תישא, תחילת הפרשה, כי תישא את ראש בני ישראל, מה זה לשאת ראש? להרים. זאת אומרת, כשאתה מבליט, כשתרצה לחשוף את שורש נשמת ישראל, כי תישא את ראש, כלומר את השורש של בני ישראל, לפקודיהם, כשאני ארצה לפקוד אותם על אבונם, אבל דווקא חשיפת שורשם, זה מה שיחפר עליהם, ונתנו איש כופר נפשו לה' יפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. כלומר, כשאתה חוזר אל שורש הסגולה, אתה רואה שאין סיבה לפקוד את ישראל על אבונם. כי מצד שורש נשמתם, אין צדיקים, הם צדיקים, תורים, קדושים וכו'. זאת אומרת, אתה צריך, כל הפרשה הזאת היא פרשה של חשיפת סגולת ישראל. כן? זה נקרא כי תישא את ראש, מלשון משוא פנים, יישא השם פניו אליך. כן.
רק
כאן אני אומר
שמתקדם לומר, ובכך אתה אומר ישראל,
כן.
ובכך אומר
תורה,
אז מה
העניין הזה של להגיד מי קדם למי? זה הכוונה, כשיש ניגוד אינטרסים בין תורה וישראל, מי נדחה מפני מי? זאת השאלה. למשל, בעיה המעשית ביותר שהייתה בימי משה, הנה הם עברו על התורה, אז מה שוברים? את ישראל או את התורה? הוא שבר את הגופה. ודאי שזו. כמובן שבשורש השורשים זה אותו הדבר, כי ישראל זה התורה שבעל פה. אפילו ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. איפה זה כתוב? אז אני מצאתי מאז. כן, זה במגלי עמוקות של רבי נתן נטע שפירא. כן. מה? זה מגלי עמוקות, שם זה כתוב. מה? יש 60 ריבו אותיות לתורה. בואו. עכשיו, מה? זה לא נכון, ברור שזה נכון. פעם מישהו ספר, רצה, שמע שיש תרייג גרעינים ברימון, ספר. מצא שאין תרייג. זה לא משבר באמונם. אבל זה כן נכון שיש 60 ריבו אותיות התורה, אבל לא בספר תורה. כמו שאומרים, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל בספר תורה יש מוקדם ומאוחר. מה? זאת אומרת שאין סדר למאורעות. זה לא נכון. אנחנו רואים שיש סדר. זה קודם לזה, נכון? יש סדר אפילו של זמנים, סדר קרונולוגי בתוך הסיפור. מה? לא. בסדר. ברור. יש מוקדם ומאוחר בספר התורה. אבל בתורה של מעלה אין מוקדם ומאוחר. הכל שווה. כמו שאומרים, הכל תלוי במזל. אפילו ספר תורה. אבל לא התורה. מה? יש 60 ריבו אותיות לתורה של מעלה. בספר תורה של מטה יש פחות אותיות. יש משהו שנאבד בדרך. כן. עכשיו, כאן אנחנו צריכים לברר יותר. כן. במה החטא הזה הכשיר את בני ישראל לקבל את התורה שבעל פה? כי בזה זה מה שאנחנו אומרים. כן, חשיפת סגולת ישראל מכשירה את עם ישראל לקבל תורה שבעל פה. אבל מה זה קשור לחטא הזה של עשיית אלוהי זהב ולרקוד מסביב לאלוהי זהב הזה? מסביר הרב זצ"ל בעולת ראייה על הגדה של פסח. על הפסוק, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. כן, ככה קוראים את ההגדה של פסח. אומרים, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. בשביל מה צריך להזכיר את זה שאבותינו היו עובדי עבודה זרה? זה לא יפה. מה, צריך להוציא את כל הלא יפה החוצה? כן? זה לא מתאים. מסביר הרב שזה היה חשוב. מה? הדמיון, מה?
דמיון שכאילו
הם
עובדי עבודה זרה,
אין להם דמיון. יפה, זאת אומרת, יש לעובדי עבודה זרה כוחות שחסרים לנו. עבודה זרה, כפי שציינת, יש להם כוח של דמיון, יש להם כוח של רגש, יש להם כוחות גופניים גדולים. כן, עבודה זרה מפתחת הרבה כוחות נמוכים באדם שנזקקים לעבודת השם. אם אבותינו לא היו עובדי עבודה זרה מתחילה, היה קורה משהו לא נעים, היינו עובדים את השם רק בשכל, כמו פילוסופים. לכן ההשגחה העליונה רצתה שמתחילה נהיה עובדי עבודה זרה, ושאת זה נקרב לעבודת השם. כל הכישרון הנפשי שמפתחים על ידי עבודה זרה. כן, ועכשיו קרבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. כן. עכשיו, אם כן, יש גם בחטא העגל משהו בתומעה מבחינת תורה שבעל פה. מה הבחינה של תורה שבעל פה שיש שם? פשוט. זה בעצם מה ששאלת בתחילת השיעור. וירא העם, אני קורא כאן בפרק למד ב', פסוק א', וירא העם כי בושש משה לרדת מנהר, ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו, קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהילום. אז מה הם אומרים לאהרון? קום, עשה לנו אלוהים. זה השורש של תורה שבעל פה. מה?
שם עוד על המעמד הסיני.
כן. זה לא במעמד הר סיני, זה בפרשת וירא, בפרשת שמות גם, כן? ראה נתתיך אלוהים לפרעו ואהרון אחיך ינביאך. אז זאת אומרת, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כלומר, עשה לנו איזשהו איזשהו דבר, נאמר, שיהיה הנושא של דבר השם. עד עכשיו היה משה, מכאן ואילך אנחנו רוצים שתעשה משהו חדש במקום, כיוון שמשה נעלם מכאן. כן, עשה לנו אלוהים, מה?
משה לא נעלם, מראש שמשה ומשה רבן
נעלם גם לתורה. נו, ואומרים שהוא בושש, בושש. כלומר, והשאלה היא למה הוא בושש? מי אמר לו לבושש? לבשוש. מי אמר לו? הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא בכוונה גורם לו כדי שיהיה חטא העגל. הבנת? אם מלא בושש משה, העם לא היה חוטא בחטא העגל, ואז לא היינו מרוויחים את התורה שבעל פה. בסדר, זו טעות אנושית, זה לא סתם. הקדוש ברוך הוא, כשהוא נותן את התורה לבני אדם, הוא יודע שבני אדם עושים טעויות, נכון? אם כן, הטעויות האלה הם גם כן חלק מן התכנון.
למה?
הם רוצים להיות בעצמם המקור של הכוח. הרי מה היה החטא שם? החטא היה המילה לנו, עשה לנו אלוהים. כן, כידוע, בפרשת יתרו כתוב, לא תעשו איתי אלוהי כסף. מה אמרו חז"ל, מה זה לא תעשו איתי אלוהי כסף? למדנו את זה. מה זה אלוהי כסף? קרובים מכסף, נכון? אסור לעשות קרובים מכסף. סימן שהקרובים נקראים מה? אלוהי זהב, נכון? זה אלוהי זהב, לפי זה. ואלוהי זהב לא תעשו לכם, אבל לי כן. כלומר, מה זה לי? לפי פקודתי. כלומר, ריבונו של עולם רצה לתת את הקרובים, כלומר, רצה בעצמו לתת אלוהי זהב בישראל, והם לא חיכו לקבל את ההוראה מלמעלה, אמרו, עשה לנו. הם עברו על החטא של ואלוהי זהב לא תעשו לכם. ברור? לכן גם כשמשה בא להגן על העם, הוא אומר בפסוק למד ב', בפסוק למד א', עשו להם אלוהי זהב. אם היו עושים לך אלוהי זהב, לא היה קורה כלום.
אבל מי שמציע את זה זה אהרון, זה לא העם, אלוהי זהב.
לא, מי שמציע את ה...
זה
העם, יפה.
אבל משה, אהרון הוא זה שאומר...
אתה שואל למה אהרון מסכים?
לא, זה שהוא מסכים זה שאלה אחרת. הוא זה שגורם שזה יהיה הזהב וזה לא יהיה נכון.
טוב, כי פונים אל המומחה לענייני אלוהות, אומרים לו, אדוני המומחה, מה עושים עכשיו? כן? חסר לנו אלוהים. אתה יודע איך זה צריך לעשות. אהרון אומר, כן, אני יודע, זה צריך לעשות מזהב באמת. כי ככה היה באמת בסוף. קרובים מזהב, לא?
כן, אבל זה לא, הקרובים הם לא, הם דרך ל...
נו, אותו דבר, גם העגל. וכי אתה חושב שהם האמינו שמזמיהם, שהיו להם באוזניהם, הוציאו אותם ממצרים? אם כי ראיתי פירוש של רבי אליעזר אשכנזי, בעל מעשה השם, אחד מחכמי ישראל בסלוניקי, לא סליחה, באזמיר, לפני 400 שנה. המהר"ל גם היה לו ויכוח איתו. רבי אליעזר אשכנזי אומר שמי שעשה את העגל היו כידוע ערב רב וכו', הם פחדו, כשמשה בא להוציא אותם ממצרים הייתה להם שאלה גדולה. הרי הקדוש ברוך הוא אמר ששיעבוד מצרים יהיה 400 שנה, נכון? משה בא וסותר את השבוע ומוציא לפני הזמן, אחרי 210 שנים, נכון? אם כן, משה סותר את הידיעה האורתודוקסית שצריך לצאת אחרי 400 שנה. אבל הם הלכו אחריו, כי הוא עשה אותות ומופתים, אבל הם תמיד שאלו את עצמם, אולי זאת לא הגאולה באמת, אולי זה רק כוחות הטומאה, השטן, שהוציאו אותנו ממצרים. כשהם רואים שמשה נמצא בהר סיני והם תקועים למטה ושום דבר לא זז, הם מתחילים לחשוב, אולי זה נכון. אז הם מבקשים מהארון, אז עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו להביא אותנו לארץ ישראל מהר, כן? כדי לקיים את לקיים את השבועה, שבועת הקדוש ברוך הוא לאבות. ואז הם לוקחים את הנזמים שבאוזניהם, והנזמים שלהם היו מחושפים, זאת אומרת זה היה נזמים מצריים. בנזמים היה כל מיני כוחות של עבודה זרה, השליחו את זה לתוך האש, יצא עגל. אמרו, עכשיו אנחנו יודעים מי יוציא אותנו ממצרים. זה באמת היה כוחות הטומאה, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. מעניין שלפני 400 שנה היה חכם שחשב שיכול להיות קבוצה בעם שתחשוב שהגאולה זה בא מכוחות הטומאה. כן.
אבל כשמשה
רבנו, כשמשה רבנו,
כשמשה
רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה
רבנו,
כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה
רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו,
כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה
רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו,
כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, כשמשה רבנו, מה? תשרה שכינה עליו, מעליו הקדוש ברוך הוא ידבר. יש אפילו בתנחומה כתוב שהרי מה פתאום חשבו על עגל? כן, במרכבה יש ארבע דמויות, נכון? שור, אדם, אריה, נשר, נכון? ויש מקום אחד במרכבת יחזקאל, המרכבה השנייה, שנקרא במקום שור מופיע כרוב, נכון? במקום שור מופיע כרוב, זה תנ"ך מפורש. כן? אם כן, הם אמרו, אנחנו מחפשים את רכב אלוהים, משהו שהקדוש הוא רוכב עליו. על מה הקדוש הוא רוכב? וירכב על כרוב ויעוף, נכון? וידי על כנפי רוח, פסוק בתהילים, וירכב על כרוב ויעוף. אבל הם חשבו, הנה הוא רוכב גם על שור, אז ניקח שור מן המרכבה. המדרש אומר, זה תטרמולין של הקדוש ברוך הוא, כלומר רכב עם ארבעה פרדות שמושך את המרכבה של הבורא. אחד מן הארבעה פרדות זה השור, נכון? ולכן לקחו את השור בתור אחד מהאפשרויות של עדות אשר אומר אליך. כן, אז באמת השאלה, למה זה לא טוב? כלומר, אם כבר גם הכרוב נמצא במרכבה וגם השור נמצא במרכבה, אז למה כזו שהוא מקפיד על זה שהם עשו שור? כן, במיוחד שבספר תהילים נאמר שזה החטא העיקרי, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. זה החטא.
זה מה שהוציאו
אותם ממצרים. אבל הם מחכים שהקדוש ברוך הוא יופיע שם. כן? זה מה שאמר להם אהרון, חג לשם מחר. עכשיו אתם עושים ריקודים מסביב לעגל, וחג לשם מחר. בעזרת השם, תשרה שכינה.
למה בבת זה להיות קרוב משהו ממידה כדי לעשות את השכינה? זה הגשמה?
לא, זה לא הגשמה, אדרבה. זה מראה על אי הגשמה. הקרובים בכל התרבויות העתיקות של המזרח התיכון, הרי נמצאו פסלים של קרובים וציורים של קרובים בפירמידות ובארמון נבוכדנצר. מצאו, מה מצאו שם? ראו שזה תמיד איזשהו בעל חי, בעל חיים עם כנפיים, ועליו רוכב האליל. בתוך המקדש בירושלים, בתוך המקדש של ישראל, נכנסים, מה רואים? רואים ילד ילדה, כנפיים, ומעל זה כלום, כדי להראות שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף. ברור? עד רבה, הקרוב הוא נגד ההגשמה. כמו כן גם הם ציירו, הם עשו לעצמם עגל מסכה ורצו שעליו תופיע השכינה, כן? והם לא העיזו כמובן לעשות פסל המתאר את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום.
כן. היה להם את
אני אגיד לך למה. למה? אני אגיד לך למה. כתוב ככה, הרי הפסוק אומר משהו מאוד מוזר. שברת את זה, כן, בסדר. קום עשה לנו אלוהים, בגלל שמשה לא קם. מה פירוש הדבר הזה? מה הם חשבו על משה? שהוא אלוהים, נכון? נכון. למה הם לא יכולים לחשוב את זה על אהרון? לא. כי הוא גדל איתם. אהרון היה בתוך האומה, עוד במצרים. משה בא מבחוץ. מה שבא מן החוץ, יש נטייה לעשות אותו אלוהים.
כל הזמן
מהקדוש
ברוך הוא
משה מאהרון?
כן,
אבל הוא סך הכל בן אדם,
הוא
יותר, כלומר הוא יכול לעזור לעשות כלים לקבלת השפע, העובדה שהם פנו אליו. אבל הם לא חושבים שהוא יכול להיות כמשה, כי הם חושבים על משה שהוא באמת אלוהים, הם לא חושבים את זה על אהרון. מה? כי הם לא יכולים לחשוב את זה, מכיוון שאהרון גדל איתם בבית. אדם שגדל איתך באותו חדר במכון מאיר, אתה לא תחשוב שהוא אלוהים, כן? מישהו שנוחת לך במסוק, אז אולי כן.
מה אתה אומר שהשנת ישראל שם, על האם שלך?
אז מה רע בעגל ולא בכרוב, כן? כלומר, למה רוצים עגל ולא רוצים כרוב? הדבר הוא פשוט מאוד. מה זה כרוב? זה ילד או ילדה, נכון? פנים של בן אדם. מה זה שור? זה חיה, זה בהמה, זה נכון, כן? כלומר, זה משהו שמשועבד לקרקע. כלומר, כשהאדם מנסה מכוח עצמו לגשת אל האלוהים, הוא נשאר במדרגת הבהמה. כלומר, הוא עדיין משועבד אל כוחות הטבע בסופו של דבר. לכן כתוב, בתבנית שור אוכל עשב. זאת אומרת שהשור פונה כלפי מטה. שכל הספקולציות הפילוסופיות שהאדם לא יעשה, וכל הרגש הדתי שבו הוא ישתמש כדי לפנות אל האינסוף, בסופו של דבר זה נשאר באותה מדרגה החומרית. ולכן לא יכל לצאת להם משהו אחר מאשר שור. מה שאין כן, בפני האדם, בפנים של האדם, מתגלה פנים בפנים דיבר השם עמכם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא נותן, אז מתגלה הפרצוף האמיתי של האדם דרך פני השם. הכרוב זה התגלות השם, התגלות האינסוף. כשאני פונה, אני מסתכל על הפרצוף של שור, מה אני רואה? בהמה. זה מוגדר, זה מוגבל, אפשר להגיד, זה שור. וכשאני רואה פנים של בן אדם, מה אני רואה? את האינסוף. זאת אומרת, פני האדם זה דרך התגלות האינסוף בעולם הזה. ולכן כשהקדוש ברוך הוא מתגלה באמת, זה פני כרוב. כשזה סברות שלהם, זה פני שור. זה בעצם זאת שלילת הרגש הדתי.
זה לא בעיה שעשו משהו ממשי, אלא שעשו משהו הייתה של שור ולא
שמשהו אחר. לא, זה שהם עשו מסברתם ולא מסברת הבורא. כלומר, זה אשר לא ציווה השם. ולכן יצא להם שור ולא אדם.
אבל יש לצור שגם מסברת הבורא, זה כמו שלא נדמה כאן
משהו. בוודאי, לא שום ספק. כן.
למה
התפיסה של העם שחשדה מיציאת מצרים לפני הזמן, אתה פתאום רוצה שירדה את משה והר סיני, פתאום רצה לזרז את התהליך ולהקדים לפני שמשה ירד?
כן, יש להם חשש שמשה נשלח על ידי כוחות הטומאה. יש אפילו בחז"ל מדרש כזה, שזה משה האיש, יראו אותו באצבע, שהשטן בא ויראה דמותו שוכבת באוויר. כן? כלומר, ואז חשבו שהוא מת. ולכן היה להם חשש, שהם רצו לצאת מן המדבר ולהגיע כמה שיותר מהר לארץ ישראל.
ולמה
לא
לחזור
למצרים?
אחרי כל הבלגן הזה, 10 מכות וזה, מה? כן.
אם נדבר על יהושע בן נון, זה בעצם בחטא העגל.
כן.
האם יש קשר בזה שהאיש בעצם מנצח את החטא של האדישות, היה צריך קודם כל לנצח את החטא של האי-סבלנות? ואם כן, אז איפה היה כלב
בן יפונה בחטא העגל? טוב, הסברה הראשונה נראית לי, השאלה איפה היה כלב בן יפונה, כנראה שהוא עשה את העגל.
אז
כבר שאין
קשר
בכלל,
למרות שהוא נפל בחטא העגל, היה יכול...
כן, כי ההבדל הוא פשוט מאוד. יהושע וכלב הם משני שבטים שונים. יהושע משבט יוסף, וכלב משבט יהודה. ואם תסתכל טוב בספר בראשית, רואים שיוסף לא יודע לחזור בתשובה, לכן אסור לו לחטוא.
מה שאין כן, יהודה יודע לחטוא ולחזור בתשובה בפרשת תמר. כן, לכן הוא יכול גם לעשות את חטא העגל. כן.
איך הרצון הזה של אלוהים חדש
אשר לקבלת תורה שבעל פה? זה בדיוק העניין. כלומר, זה שאדם מעלה בדעתו שהוא מסוגל לעשות אלוהים, זאת אומרת, הוא חושב שהוא מקור התורה. יש לו כבר את הכוח של ההתגלות. כלומר, יש לו מספיק נתונים בזהות שלו כדי לחדש את חוכמת ההתקשרות עם הבורא. זה בדיוק מה שאנחנו עושים בתורה שבעל פה, אבל בקשרות. בתורה שבעל פה אנחנו סומכים על הסברות שלנו ופוסקים הלכות. ואנחנו פוסקים להלכה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. כלומר, אתה רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה, לך לרב מרדכי אליהו, יפסוק לך הלכה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. מעניין, לא? איך זה יכול להיות הדבר? זה הכוח של תורה שבעל פה. אלא מה? אחרי שניתנו לנו הלוחות, אז באמת הכוח הזה נמצא בנו. לפני שניתנו הלוחות, הכוח הזה לא היה בנו. אבל הייתה שקיקה לכוח הזה, ולכן נעשה העגל. עכשיו, אני רק רוצה להוסיף כאן נקודה חשובה. האם אהרון הסכים עם הסיפור או לא הסכים? הוא עשה את זה מה?
יצר אותו בחרת, ממש יצר אותו.
האם הוא רצה לעשות את העגל?
הוא
עשה את
זה
ככה.
לא
עשה, כי הוא
עשה
בבסור לרדת
איתם.
כי
בפסוק
עבד
הוא אומר,
ויאמר
אהרון,
הליך הרב, תדמי, אתה ידעת? את העם? נוסו וואט. ויאמרו לי, הוא ברע, נכון? ויאמרו לי, עצה לנו אלוהים, אשר הוא אומר, ואז עשיתי. זה מה שהוא אומר. אתה יודע את מצב העם, אז אני עשיתי מה שהם רצו. כן? בדיוק. נכון. אז איך הוא יסביר את זה לעם ישראל? הוא אומר, תראו, בזמן משה זה עוד לא היה הזמן, עכשיו זה הזמן, משהו כזה, כן. מעניין, זה גם כתוב ביוספוס פלביוס מה שאתה אומר. שיוספוס פלביוס מספר שירובעם אמר לעם, זה טוב מאוד לעשות עגל, לעבודת השם, וכמדומני שגם אהרון עשה במדבר. כך אומר יוספוס שירובעם אמר להם. זה כתבתי במכתב שלא שלחתי בסוף. אבל יוצא לפי זה שאהרון ייתכן מאוד שחשב שהוא צריך לעשות את העגל גם כן, כי צריך לרדת למדרגה של העם. לא שזה טוב מצד עצמו, אבל אין ברירה, צריך להציל את העם ממצבו, אז נעשה מה שהם רוצים ונרומם אותם. זה כמו המעשה בבן מלך שחשב שהוא אינדיק. סיפור ידוע של רבי נחמן מברסלב. אין שהיה בן מלך שחשב שהוא הינדיק. הינדיק זה תרנגול הודו. אז מה זאת אומרת? הוא חשב שהוא תרנגול הודו. היה יושב מתחת לשולחן, בלי בגדים, ואוכל חתיכות של בשר שהיו זורקים לו. כן, ועושה גמורים. ולא מצאו רופא שירפא אותו, עד שמצאו רופא מיוחד שאמר, אני אפתור את הבעיה. התפשט גם כן, ירד מתחת לשולחן, והתחיל גם כן לעשות גלוגלום. אמר לו, מה, גם אתה הינדיק? כן, גם אני הינדיק. אתה יודע מה? אז התחילו לדבר בהינדיק. וגם התחילו לאכול, שניהם אכלו מחתיכות הבשר שלחו להם. בסוף אמר לו, תשמע, אפשר להישאר אינדיק וללבוש בגדים. אז לבשו בגדים. היה אמר לו, זה לא אפשר להיות אינדיק ולשבת על כיסא, אתה תישאר אינדיק. בסדר, ישבו על הכיסא. אז גם, אפשר גם לאכול משהו אחר ולהישאר אינדיק. אז אכלו, מאכל לבני אדם וכו'. עד שהוא חזר להיות אדם. אז זה בעצם השיטה של אהרון. הוא אומר, אתה ידעת את העם כי בראו, לכן הם ביקשו ממני לעשות, אז אני עשיתי. זה בדיוק השיטה של אהרון. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.
ומה היה קורה אם הוא לא היה עושה?
אם הוא לא היה עושה? זאת לא שאלה. הוא עשה את זה. קשה לי...
לא, כי אנחנו אומרים לא היה לו ברירה.
אני לא יודע אם לא הייתה לו ברירה. זה מתאים לשיטה שלו. זה מתאים לשיטה שלו. השיטה של חור למשל, לפי חז"ל, הייתה שלא לעשות את זה והרגו אותו. כן? כך כתוב. חור, הבן של מרים, מתנגד לעשיית העגל, הרגו אותו. כן? אז, אבל השאלה היא, איך אהרון מוכן לעשות את זה ולא למסור את נפשו על קידוש השם? כנראה שאהרון חשב שבאמת זאת לא שיטה. צריך לעשות את זה. וזה כנראה קשור ל... כלומר, בעצם הפרשה הזאת מגלה לנו מה קורה, מה נקודת המשבר שקורית בזמן שמשה ואהרון נפרדים זה מזה. כל אחד עושה משהו מוזר. אהרון לבדו עושה עגל, משה לבדו שובר לוחות. אם משה ואהרון היו ביחד, זה לא היה קורה. אבל זה מה שקורה בזמן ההפרדה בין שני הכיוונים האלה. וכאן התורה נתנה לנו שיעור גדול. מכאן ואילך, תורת אהרון נאסרה. אסור להשתמש במה שאהרון השתמש. האם אהרון ידע את זה? לא. בזמן אהרון עדיין היה אפשר לחשוב שזה רצון השם, ולכן עשה את מה שעשה. לכן כתוב, ויגוף השם את העם על אשר עשו את ההגל אשר עשה אהרון. אז מי עשה את ההגל בסוף? העם או אהרון? תלוי. לא, אבל על אשר עשו את ההגל אשר עשה אהרון. תחליט, מי עשה? שניהם עשו, אבל יש דברים שונים לחלוטין. העם עשה את העגל ואהרון עשה עגל אחר, כן? ולכן העם ניגף. מה קרה לאהרון אחרי כל הסיפור הזה? נהיה כהן גדול, כן? כלומר, משתמשים באותו כוח שיש לו, כוח העבודה, כן? העם לא טעה כשהוא בחר באהרון לעשות אלוהים. משתמשים באותו אדם עם אותו כוח כדי עכשיו לשרת במשכן. ברור? אבל בזמנו של אהרון עדיין היה אפשר לחשוב שזה בסדר. מכאן ואילך הדבר הזה נאסר. כן, מה?
הרב פעם אמר שבעצם הנביאים, התפקיד שלהם היה להגיד לעם מתי משתמשים בתורת אהרון ומתי משתמשים בתורת
אהרון. כן, זה מה שנשאר בבחינת הוראת שעה לדורות. הוראת שעה זה השארית של תורת אהרון. אבל אצל אהרון זה היה גם בלי נבואה לעשות את זה. זה הייתה שיטה. השיטה הזאת בטלה מן העולם. אבל משהו ממנה נשאר בהוראת שעה. מה? חשבתי שאת רוצה להגיד. בסדר. טוב, נגיד שזה מספיק בינתיים.